אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
I'd like to bring out my friends now. Play a little more for you.
Thank you. Out on the Weekend, כאן בגרסת ההופעה, במקור השיר שפותח את הרווסט של ניל יאנג. כאן 88, אתם על ספיישל 88, תוכנית הספיישלים השבועית שלנו, אני גיל מטוס, איתי באולפן אורי בש. ב-1972 ניל יאנג כבר היה עם קילומטראז' די מכובד, אחרי באפלו ספרינגפילד, אחרי ההצלחה האדירה של דז'ה וו עם קרוסבי סטילס ונאש, ואחרי שלושה אלבומים, ועדיין הרווסט הוא גיים צ'יינג'ר בסיפור של ניל יאנג.
בהחלט. הרווסט הגיע משום מקום בשביל ניל יאנג. זה לא שהוא היה אומן בלתי מצליח, כמו שאתה אומר, אבל אין ספק שהשירות שהוא עשה עם קרוסבי סטילס ונאש הביא לו פרסום רב מאוד, אבל הרווסט, בניגוד לאפטר דה גולד ראש, הופך את יאנג למיליונר, לסופרסטאר בינלאומי, כמעט בן לילה. הרווסט תקליט שבמידה רבה שינה את החיים שלו, ממש שינה את חייו מן הקצה לקצה, הוא הפך אותו לאומן מפורסם לא רק בארצות הברית, אלא מסביב לגלובוס. כל שלושת האלבומים הקודמים שלו חזרו להימחר בעקבותיו, וקיבלו תקליטי זהב באיחור. ומעבר לזה שהוא ממילא היה סופרסטאר בגלל שירותו בדז'ה וו, הרווסט היה האלבום הראשון והאחרון ששיר מתוכו הגיע למקום הראשון במצעד האמריקאי. דבר שכזה בשנת 1972 יכול היה תיאורטית לאפשר למוזיקאי לפרוש לחיים הדוניסטיים איפשהו ולחיות על התמלוגים מהשמעות ברדיו במשך כל החיים שלו. ולמרות שהוא נחקק בתודעה כאיזה אלבום קאנטרי רוק מנשוויל, הוא בעצם אלבום לא הומוגני במיוחד, שהרצועות שבו הוקלטו בארבעה מקומות שונים לחלוטין, ואנחנו ניכנס לזה בשעתיים הקרובות כמובן.
אנחנו הקדשנו כאן תוכנית גם ל-After the Gold Rush, כשהם עלו לאלבום הזה 50 שנה, אלבום שיצא לפני הרווסט, אבל בכל זאת אולי כמה מילים על מה קורה עם ניל יאנג בין לבין.
בין לבין. אחרי After the Gold Rush, ניל יאנג הולך לטור, טור סולוים, טור סולו, שנקרא A Journey Through the Past, סולו טור, בין היתר הוא מופיע במסי הול, אחת ההופעות האקוסטיות הנפלאות ביותר בכל הקריירה שלו, שיצאה רק שנים רבות מאוחר יותר, ליתר דיוק 3.5 עשורים אחרי שהוא קלט, וזה קורה בינואר 71.
וכבר שם אפשר לשמוע את חלק מהשירים שיגיעו להרווסט, אנחנו נדבר
נכון
גם על זה.
נכון מאוד, בטור הזה הוא בעצם מנסה על הקהל שירים חדשים, שחלק מהם הוא יקליט מאוחר יותר להרווסט, כמעט חצי מכל סט באותו טור היה חדש לחלוטין, והוא מנסה את השירים מול קהל חי, למשל, Art of Gold בנקודה הזאת עוד היה חלק ממדלי כזה, Man It's a Maid למשל. זה מה שקורה לפני זה, סולו, טור, סולו, הוא ופסנתר וגיטרה לבד, וזה מה שקורה בחודשים הראשונים של 1971, ינואר 71, תחילת פברואר.
ואם הזכרת את הלוקיישנים השונים, אז אפשר לומר שהסיפור של האלבום הרווסט של ההקלטות מתחיל בנשוויל, טנסי, בבירת הקאנטרי.
בהחלט.
ובואו רגע נגיע לשם ואז נרחיב. אז ספיישל הרווסט 50 שנה, אנחנו יוצאים לדרך אף מילה על ספוטיפיי. האזנה טובה.
Afternoon.
השיר הזה אמנם לא הוקלט בנשוויל, אבל הוא מחבר אותנו לסיפור של הרווסט שמתחיל שם, והסיפור הוא שניל יאנג מגיע להתארח בתוכנית הטלוויזיה של ג'וני קאש. לג'וני קאש יש תוכנית טלוויזיה שהוא מארח מוזיקאים, ומה שמעניין שהוא מארח לא רק שמות מעולם הקאנטרי, כמו שאנו מצפים בנשוויל, אלא גם מוזיקאים אחרים, נניח...
If you're traveling to the North Country Fair where the winds hit heavy.
ככה התוכנית נפתחת ביוני 69 עם בוב דילן, האורח הראשון. אחר כך הגיעו מוזיקאים כמו ג'וני מיטשל, סטייפל סינגרס, דסטי ספרינגפילד, אפילו קרידנס קליר ווטר ריווייבל ועוד המון המון מוזיקאים.
דריק אנד דומינוז.
וזה מתחבר לאיזשהו משהו בסיפור של, של נשוויל, שמצד אחד המקום השמרני הזה של מוזיקת קאנטרי, אבל בשנים האלה הרבה מוזיקאים מהקהילה ההיפית נקרא לזה, הגיעו לנשוויל, בין אם זה הבירדס שהקליטו שם את אחד האלבומים הגדולים שלהם, דילן כמובן, וזה אחד הדברים המעניינים שג'וני קאש עשה שם, זה להביא גם דברים אחרים. אז בעצם הוא מגיע לתוכנית הזו בפברואר 71.
כן, למעשה הוא מגיע אליה פעם ראשונה בינואר 1971, אבל הוא להקליט פרק בתוכנית של ג'וני קאש, אבל התוכנית מבוטלת ונדחית, ולכן הוא קצת מסתובב בנשוויל וחוזר אליה כעבור חודש בפברואר. ומה שקורה שם זה שהוא מגיע יומיים לפני הקלטת התוכנית, והמנהל שלו, של ניל יאנג, אליוט רוברטס, מציג לו קולגה שלו, אליוט מייזר, מפיק שפתח בנשוויל אולפן הקלטות חדש בשם Quadrophonic Studios, Quad Studios. ואליוט מייזר מזמין את כל הקאסט שבאותו לילה אמור להתארח יום לאחר מכן בתוכנית של ג'וני קאש, 60 איש לארוחת ערב חגיגית בנשוויל. כשאחת המטרות שלו היא לשכנע את ניל יאנג להקליט את האלבום הבא שלו באולפנים שלו. עכשיו, צריך להזכיר שאליוט מייזר לא היה מישהו בלתי מוכר לחלוטין, הוא כבר עבד כטכנאי גם על האלבום של Big Brother and the Holding Company, Cheap Thrills, הוא עבד עם ג'אנט ג'ופלין, ושנים לפני זה הוא עוד התחיל לעבוד בפרסטיג'.
והמשך הוא גם יהיה קשור למופע הפרידה של הבנד.
נכון, והוא בעצם, הוא אפילו הוציא את האלבום Standard Coltrane לג'ון קולטריין ב-62, כשהוא עבד בפרסטיג', הוא היה בן אדם שידע מה הוא עושה, פתח אולפן הקלטות חדש, הוא אישית לא הכיר את ניל יאנג, אבל החברה שלו לא הפסיקה להשמיע בבית את After the Gold Rush בשנה החולפת, והוא התאהב במוזיקה. וככה הם עושים ביניהם היכרות, וניל יאנג מהר מאוד מבין שלפניו ניצב טכנאי ההקלטות, שהיה אחראי גם לאלבום שהוא מאוד מאוד אוהב, של הרכב בשם Area Code 615, הרכב שבעצם היה הכיל את כל נגני הסשן הגדולים של נשוויל.
בוא נתחיל לשמוע את זה ברקע.
כן, אפשר לשמוע קצת, הם הוציאו אלבום, שני אלבומים למעשה, והקטע שאנחנו שומעים עכשיו גם היה להיט מאוד מאוד גדול באנגליה, כיוון שהוא פתח את ה-Old Grey Whistle Test, אחת התוכניות הכי פופולריות באנגליה.
זה הדבר שמדליק את ניל יאנג.
כן, Area Code 615. המוזיקאים שמנגנים פה גם נגנו עם דילן, כמובן. ביניהם קני בטרי, המתופף, ואחרים. ובעצם ניל יאנג מדבר עם אליוט מייזר בעיקר על נגנים, אולפנים, ומתחיל מתחיל להתאהב ברעיון הזה של להקליט. יש לו הרבה שירים חדשים שהוא עוד לא הקליט באולפן, וניל יאנג בסוף אומר לו, בסדר, אבל בוא נתחיל היום.
אז מתחילים לרכז נגנים, וזה סוף שבוע, והרבה מהנגנים בנשוויל עסוקים בסוף השבוע בהופעות, אז הם לא יכולים בהכרח ללכת על הבחירות הראשונות שלהם ולהרכיב את הסשן הזה, אבל יוצא פה משהו מאוד מעניין, אז אולי נגיד איזה כמה מילים על הנגנים שירכיבו את הרכב הזה שנמצא בהרווסט.
בהחלט.
אז הזכרת את המתופף, קני באטרי.
קני באטרי היה בעצם הדמות החשובה מבחינת יאנג, כי הוא היה מתופף בלהקה הזו, והוא היחיד שאליוט מייזר מצליח לרתום אותו ביום שבת להגיע להקלטות.
נאמר שהוא ניגן עם דילן בבלונד און בלונד, וג'ון וסלי הרדינג ונשוויל סקייליין.
אחד מהנגני, המתופפים הכי מבוקשים בנשוויל, בן אדם שניגן בהמון המון המון הקלטות, ועשה הרבה כסף שם גם. יחד איתו, הבסיסט, טים דרמונד, שעבר ברחוב במקרה, ואליוט מייזר פשוט קרא לו להיכנס. הוא היה אחד מהבסיסטים שניגנו בנשוויל, והוא ממש במקרה לגמרי עבר ברחוב, והוכנס פנימה להקלטות.
ניגן עם ג'יי ג'יי קייל.
נכון.
ובהמשך נגן עם דילן בטרילוגיה הנוצרית שלו.
והמשיך נגן גם עם ניל יאנג אחרי
נכון.
זה. הרבה שנים. ועוד פעם להזכירכם, ניל יאנג בכלל מגיע להקליט תוכנית טלוויזיה עם ג'וני קש, שאמורה להיות מצולמת למחרת, אבל הוא מחליט על המקום שהוא מתחיל להקליט פה אלבום.
כן.
והם אוספים נגנים באותו לילה.
ויש לנו גם פדל סטיל גיטר, את בן קית.
בן קית, שהוא לא סתם לא שמע מעולם על ניל יאנג לפני זה, הוא גם מגיע באיחור, הוא ישר מתיישב מול התווים, והם מנגנים כמה, שלושה או ארבעה שירים ביחד, לפני שהוא בכלל מציגים אחד את השני. הוא בכלל לא דיבר איתו בהתחלה, מה שמצחיק, כי בן קית יהפוך להיות אחד מהחברים הטובים ביותר של ניל יאנג במשך 40 שנה. הוא מנגן לו, ינגן לו עד יומו האחרון, הוא נפטר בחווה של ניל יאנג. אז זה קשר שמתחיל שמה, באותו לילה ממש.
אז החבורה הזו, שבקושי מכירה, נכנסת לאולפן ומתחילה לעבוד על השירים החדשים של ניל יאנג.
נכון.
בואו נשמע מה קורה שם.
Take a look at my life, I'm a lot like you.
ספיישל 88, 50 שנה להרווסט, אולד מן, אחד השירים הגדולים והאהובים באלבום הזה.
נכון, וגם הראשון שהוקלט ממש בחמישי לפברואר 1971, עוד לפני שהם הקליטו בכלל את התוכנית לג'וני קאש. אולד מן היה שיר שהוא כתב על הקרטייקר, על משגיח האדמה המבוגר, שהיה אחראי על החווה העצומה שיאנג רכש $300,000, פחות משנה לפני כן. בכמעט את כל הכסף שלו הוא שם וקנה את החווה הזאת ששווה היום, אני לא יודע כמה. שמו של הקרטייקר הזה היה לואיס אביה. הוא ככל הנראה היה בשנות ה-60 לחייו, אבל ניל יאנג הוא נראה מאוד מאוד זקן. הוא היה החוואי שתחזק את החווה הענקית הזאת במשך שנים רבות. הוא הכיר בכל פינה, הוא עשה ליאנג סיור מעמיק בנדלן החדש שהוא קנה. יאנג העניק לחווה את השם Broken Arrow Ranch, על שם השיר שהוא כתב בימי בפלו ספרינגפילד, שהפך גם לשם של חברת ההפצה, שהייתה אחראית על הזכויות של השירים שלו. ואביה שאל את יאנג, איך איש צעיר כמו הוא מסוגל לרכוש חווה כל כך גדולה? ויאנג ענה לו, עם מזל פרנקי, עם הרבה מזל.
יפה.
ומי ששמענו פה על הבנג'ו גיטרה, שזה בנג'ו שמכוון כמו גיטרה, היה ג'יימס טיילור, שזה נראה לי הפעם הראשונה והאחרונה שהוא ניגן על הכלי הזה.
לגמרי.
וגם הוא וגם לינדה רודסטאט, גם הם היו אורחים מוזמנים לאותה תוכנית של ג'וני קאש. מה שניל יאנג עושה זה שהוא מזמין אותם לילה לאחר מכן, מיד אחרי הקלטות התוכנית, בשביל לעשות את כל הבקינג ווקלס.
תכף נשמע אותם גם. הזכרנו את הנגנים שמלווים אותו כאן, והמתופף קני בטרי אמר על האלבום הזה, ובכלל שנגינת התופים שלו עם יאנג, זאת אומרת, שהנגינה הייתה של יאנג ולא שלו. שהיה לו קשה עם זה שניל אמר לו שהוא לא רוצה את היד הימנית, כלומר, כמה שפחות במצילות. היה לו קשה עם הגישת הפחות זה יותר. ויש לו עוד ציטוט יפה שהוא אמר, שניל יאנג סוחר כמה מהמוזיקאים הטובים בעולם, כדי שהם ינגנו בצורה הכי מטופשת שהם יכולים. אבל אחרי שהוא אמר את זה, הוא גם אמר שאף אחד לא יכול להחזיק קצב כמו ניל יאנג, ושמבחינתו הוא חייב לראות את היד הימנית של ניל כשהוא מנגן, אחרת הוא לא מנגן, ושנגינת הקצב שלו היא מושלמת, שלשום מתופף אסור להכתיב את הקצב לניל, כי זה בדיוק הפיל המיוחד שלו.
יפה.
אז נשמע עוד שיר מהסשנים האלה, שיר שלא נכנס להרווסט.
נכון, נקרא Bad Fog of Loneliness, ממש מהסשן הראשון להרווסט, שיר שלא נכנס בסופו של דבר לאלבום, ומעריצים רבים הכירו במשך השנים רק דרך בוטלגים.
Bad Fog of Loneliness, השיר שלא נכנס להרווסט, וניל יאנג בכלל התכוון לנגן אותו בתוכנית שבוטלה הראשונה של ג'וני קאש.
נכון, והוא ברגע האחרון בעצם, הוא חשב שהשיר ישן מדי, עבר חודש.
כן.
השיר היה ישן מדי, ואז הוא החליט בעצם להקליט שני שירים אחרים.
אז בוא נדבר על השיר שנשמע עכשיו.
השיר שנשמע עכשיו זה שיר שיאנג מקליט לתוכנית של קאש, הוא שיר מאוד יוצא דופן, כי זה לא שיר שאפשר היה לשיר בפריים טיים בנשוויל, טנסי, באותה תקופה, ובשום תוכנית אחרת גם אולי. וג'וני קש, שהכיר בעצמו את ייסורי ההתמכרות, אישר והתעקש גם שזה יהיה השיר, והשיר הוא The Needle and the Damage Done. עכשיו, הגרסה שהופיעה בהרווסט הוקלטה בכלל בהופעה חיה ב-UCLA ב-30 בינואר 71, כלומר ממש פחות משבוע לפני שיאנג הגיע לנשוויל. השיר נכתב על דני ויתן, הגיטריסט של קרייזי הורס, שעוד היה אז בחיים לגמרי, אבל הוא נמצא מת ממש יום לאחר שיאנג שלח אותו עם כרטיס טיסה ו$50 בחזרה ל-LA.
נגיע לזה גם בהמשך.
ואנחנו עוד נגיע לזה. דני ויתן התמכר להרואין, הוא לא הצליח להסתיר את זה, למרות ניסיונות פתטיים, מאוד ניסה להסתיר זאת, אבל יאנג נתן לו צ'אנס אחד ועוד אחד ועוד אחד גם באפטר דה גולד ראש, אבל הוא פשוט לא הצליח לתפקד. האזכור בשיר לסלר דור קשור למועדון, הסלר דור בוושינגטון די-סי, שבו יאנג וקרייזי הורס עם דני ויתן הופיעו ביחד ב-1969, הופעה שגם הוקלטה, ומי שזוכר את הספיישל על אפטר דה גולד ראש, באותה הופעה בדיוק נפגש יאנג עם נילס לופגרן בפעם הראשונה מאחורי הקלעים. במשך שנים רבות יאנג חש אשמה על כך שהוא שלח את דני ויתן נבוך, הרוס ומחור בחזרה לעיר החטאים, והחדשות על מותו של ויתן טלטלו אותו קשות, אבל באותה תקופה השיר הזה היה שיר של שורות מצמררות, האנלוגיה הזאת בין חלב ודם, milk blood to keep from running out. הוא כותב, ראיתי את המחת ואת הנזק שנגרם, חלק קטן מזה נמצא אצל כולם בעצם. אבל כל נרקומן או ג'אנקי, כמו שמש שוקעת, והשיר הזה נכנס עמוק עמוק לברידים של הרבה מאוד מוסיקאים. באותה תקופה, לצערנו, דני ויתן לא שרד את השנה החולפת שהגיעה אחריו.
A lot of great artists get affected by that. A lot of great art goes down a drain. I caught you knocking at my cellar door. I love you, baby, can I have some more? Damage done. I hit the city and I lost my band. I watched the needle take another man. Gone, gone, the damage done. I sing the song because I love the man. I know that some of you won't understand. Milk blood to keep from running out. I've seen the needle and the damage done. A little part of it in everyone. But every junkie's like a setting sun.
ספיישל 88, 50 שנה להרווסט של ניל יאנג. אנחנו עדיין בנשוויל מסיימים את הסשנים הראשונים שהוא עשה שם עם בעצם השיר שהביא לו את המקום הראשון.
כן, עם Heart of Gold. וכאן שוב הוא הביא את ג'יימס טיילור ואת לינדה רודסטאט לקולות רקע. כמובן שהם שניהם סיפרו על החוויה הזו. לינדה רודסטאט סיפרה שהם לאחר התוכנית ניל יאנג לקח אותם, ואני חושב שהם התחילו בחצות להקליט, הם ישבו על הספה, והיא אמרה שמבחינה ווקלית היה לה מאוד מאוד קשה לשיר. הם יצאו עם אור, עם אור השחר הראשון, לתוך זריחה בסופת שלגים בנשוויל, והיא אמרה, אני זוכרת שיצאתי מאולפן, וידעתי שהייתי שותפה למשהו חשוב, למשהו שכולם יזכרו אותו, ומאוד שמחתי על כך. אפשר לזכור שלינדה רוצת באותה תקופה לא הייתה זמרת מאוד מפורסמת עדיין. הרי קיליטה כבר אלבום שאליוט מייזר הפיק לשנה לפני כן, סילק פרס, אבל היא עוד לא הגיעה להצלחה המטאורית שלה מאוחר יותר, וניל יאנג בעצם נתן לה את הצ'אנס פה להיות שותפה לשיר שהגיע למקום הראשון במצעד האמריקאי.
וגם ג'יימס טיילור כאן, כמו שהזכרת, על הבנג'ו.
השיר הזה אגב הוקלט בשני טייקים בסך הכל. טיילור ורונסטאט עשו קולות רקע בשביעי לפברואר, יום לאחר שהוקלט, וההצלחה של השיר הזה תפסה את יאנג לא מוכן. הוא כנראה לא חשב שהשיר כל כך יצליח. האינסטינקט הראשון שלו היה לסגת מהכוכבות מימימי. הוא לא הרגיש בנוח בפוזיציה החדשה הזאת שלו כאדם מפורסם מול אור הזרקורים, ולכן כפי שהוא צוטט פעמים רבות בנוגע לשיר הזה, הוא העדיף להיכנס לתעלה המלוכלכת בשוליה של הדרך הראשית המוזהבת, ולראשונה הוא הוכיח שלא אכפת לו ממה שמצפים ממנו. הוא לא איש של תכתיבים, לא מצד חברות תקליטים ולא מצד הקהל, הוא הולך בקצב שלו, וזה היה נכון, כי הוא עשה הכל בשביל לגרום להצלחה הזאת להישכח במהרה. וגם על זה נדבר.
ב-1985, בוב דילן סיפר בריאיון שכשהוא שמע את השיר הזה ברדיו בפעם הראשונה, הוא ממש שנא אותו. זה הזכיר לו אותו, הוא שמע שם את עצמו, והוא אמר, רגע, זה מישהו אחר.
נכון. ו... האמת היא שזה לא אומר שהוא התחיל לסנוע את ניל יאנג, להפך. הוא מאוד מאוד אהב אותו. אגב, את אולד מן הוא היה מבצע, הוא ביצע את כל הטור של 2002, הוא עשה קאברים לאולד מן, ואנחנו עוד נדבר עליו, כי הוא גם מאוד מאוד אהב את A Man Needs a Maid. אנחנו גם נשמע את השיר הזה בקרוב.
אז עזבנו את נשוויל, ואנחנו רגע מגיעים אל מישהי חדשה שנכנסה לחייו של ניל יאנג, שאי אפשר להבין את הרווסט בלעדיה.
נכון מאוד. יאנג סבל באותה תקופה מכאבי גב איומים, הייתה לו פריצת דיסק מאוד מאוד קשה, והוא בעצם עמד לפני ניתוח די מורכב, הוא לא יכול היה להחזיק גיטרה חשמלית ביד, ולכן זאת הסיבה שהוא בעצם עבר לנגן באופן בלעדי על אקוסטיות, זאת הסיבה שהסאונד של הרווסט נשמע ככה בהתחלה.
קיצור, כאבי גב הולידו את אחד האלבומים הגדולים.
ממש ככה, כן. ובזמן שהוא שוכב על ספה וצופה בטלוויזיה בסרט, הוא מתאהב בשחקנית הראשית בסרט. ממש ככה, והסרט הזה היה A Diary of a Mad Housewife. השחקנית הייתה קרי סנודגראס, שהייתה מועמדת לאוסקר על התפקיד שלה בסרט הזה, וזכתה בגלובוס הזהב. הסיפור הזה על הקשר ביניהם מאוד מרגש ורומנטי, על אף שהוא לא נגמר הכי טוב, יאנג השיג את מספר הטלפון שלה, מידיד שלו, והעיז להתקשר אליה, והם אפילו קבעו לדייט, אבל יאנג הובהל לניתוח בגב שלו, והדייט לא יצא לפועל. כשהתעורר מהניתוח, היא הייתה לצידו. זו הייתה הפגישה הראשונה ביניהם, וזו הייתה הפגישה הראשונה שבעקבותיה הם לא נפרדו בעצם. היא הפכה להיות אם בנו הראשון, זק, שנולד עם שיתוק מוחין. רוב השירים בהרווסט נכתבו על קרי סנודגראס, ולפי ג'ימי מקדונו, שכתב את הביוגרפיה שייקי, הסיפור של השיר הבא, של שיר הנושא, הרווסט, נוצר בהשראת החיים של קרי. היא עצמה סיפרה שבזמן שהיא וניל יאנג היו על אסיד, יאנג ביקש ממנה פעם אחר פעם לתאר פרטים על אמה, קרוליין, שהייתה אלכוהוליסטית מאוד מאוד קשה, ונהגה באופן קבוע להעמיד פנים שהיא עומדת להתאבד כדי לבחון את האהבה של הילדים שלה. דבר נורא לעשות, וזו הייתה שריטה קשה, אחת מיני רבות בילדותה של קרי סנודגראס. אגב, אמא שלה, קרוליין, ביקרה באולפן מספר פעמים בעת ההקלטות של הרווסט, וכל פעם שהיא שמעה את השיר הזה, הייתה פורצת בבכי.
וואו. כל המשפחה שלה בכלל הייתה שם בחווה ו...
נכון. ממש, יאנג הביא את כל המשפחה, והם חיו שם שנים מאושרות בחייהם, ורוב השירים בהרווסט נכתבו כשהיא בדמיונו, במחשבתו. Change of הרווסט. לדברי ניל יאנג, זה השיר הכי טוב שהוא הקליט לאלבום הזה, ובכלל אחד השירים האהובים עליו באופן אישי.
ספשייל 88, 50 שנה להרווסט, אנחנו מגיעים אל קטע נוסף שנכתב על קרי.
כן, רוב השירים בהרווסט כאמור נכתבו למעשה על קרי, ואת סיפור ההתאהבות הוא מזכיר בשיר שהפך לשיר די קונטרוברסלי, למרות שיאנג ממש לא התכוון למה שפמיניסטיות הטיחו בו, שהוא שיר עם קונוטציות שוביניסטיות או משהו כזה. ההפך הגמור הוא הנכון. השיר הבא, A Man Needs a Maid, מציג גבר פגיע וחסר ביטחון, שנמצא במצב רגשי כל כך קשה, שהוא איבד אמון ביכולת שלו ליצור מחדש קשר רציני עם אישה. המספר הוא שבור הלב, מנסה לשכנע את עצמו, שהוא יכול להיות מאושר ממשהו פשוט וחסר רגשות, במקום כל העליות והמורדות הקשים של מערכת יחסים אמיתית. הוא מעדיף שתהיה מישהי שפשוט תהיה שם, ואז תלך, כדי שהוא לא יצטרך להיקשר עוד פעם אל מישהי, ושוב להסתכן בפרידה שתקרא את ליבו. והשורה הזאת, To live a love, you gotta be part of, כדי לחיות אהבה, אתה חייב להיות חלק ממנה, רומזת שנבין עד כמה שמדובר בסוג של סנטימנט ריק, שנרקח רק כדי לנסות להדוף את שברון הלב. הוא כמובן לא ממש התכוון למשרתת במובן הפשטני של המילה, ואפילו ניל יאנג תמיד התלונן שלא תמיד הוא הצליח להעביר תחושות, לעתים הוא בחר בשורות שכנראה לא היו מובנות דיין לקהל, אבל בסיום השיר הוא נשאר עם משפט מקסים שתלוי באוויר, שחושף כמה הוא פגיע, כמה הוא זקוק נואשות לחברה. When will I see you again?
כן.
השיר הזה הוקלט בלונדון, כאשר יאנג הגיע להקליט תוכנית ספשייל יפהפי על ה-BBC, ואנחנו נשמע קודם את הביצוע הזה.
There's something else that's happening with me.
Me
גם השיר הזה הסתובב עם ניל יאנג לפני ההקלטות של הרווסט, כאן לבד עם הפסנתר, לייב בבי-בי-סי. קרי ויתרה על הקריירה הקולנועית שלה.
כן, למעשה הולדתו של זק, של הילד שלהם, והצורך להיות איתו ולגדל אותו, קטע במידה רבה את כל הקריירה הקולנועית של קרי סנודגרס, והוביל לכך שנעלמה לחלוטין לתקופה קריטית ממסך הקולנוע, דווקא בשיא הקריירה שלה. מכיוון שהיא ויאנג מעולם לא התחתנו, מרגע שנפרדו דרכיהם, הוא אמנם תמך בהם כלכלית כל הזמן, אבל היא זו שנשאה בעיקר העול של גידולו הלא פשוט של זק יאנג. והשיר הזה הוקלט בעצם עם תזמורת הסימפונית של לונדון, מאוחר יותר בעיבודו של ג'ק ניטשה, שהיה הארנג'ר. העיבוד התזמורתי, יש כאלה שאמרו שהוא לא עשה חסד רב עם השיר הנוגה והחשוף הזה, אחרים מאוד מאוד אוהבים אותו, אבל יאנג בכל מקרה סיפר שבוב דילן אמר לו שהעיבוד לשיר הזה היה אחד מהאהובים עליו ביותר, ושהוא מקשיב לבוב.
כולנו מקשיבים לבוב.
כן.
To live a love, you gotta be part of. When will I see you again? While ago, somewhere, I don't know when, I was watching
It's a song I wrote in Vancouver. Good old Vancouver. Been there twice. Once early in the month, and then once a little later in the month. At the Vancouver International Airport.
ומסי אול 71. עוד דוגמה לשיר שהתחיל איתו קודם וקיבל טוויסט אחר באלבום.
כן, ברגע שהוא הגיע לאנגליה והם החליטו בעצם לבצע את שני השירים האלה עם התזמורת הסימפונית של לונדון, כל העיבוד התזמורתי המוגזם משהו בשיר הזה קיבל ביטוי רב מדי. יש כאלה שטוענים שהוא ממש בומבסטי, ורבים רואים בו גם את הנקודה החלשה באלבום, אפשר להתעלם מזה, אבל זו הזדמנות לשמוע אותו בכל זאת, ואולי דווקא בגלל שמתעלמים ממנו לחלוטין בדרך כלל.
קונטרסטיות של הרווסט, מצד אחד משהו כל כך מופק, אולי אפילו יותר מדי, ומצד שני מה ששמענו, השירים הכל כך משוחררים.
נכון, ממש תקליט שמגיע מכל מיני כיוונים, לחלוטין לא הומוגני, אבל נשמע ככה איכשהו
כן.
מתאים.
אז אנחנו עם עוד שיר שלא נכנס לאלבום, אבל גם קשור לסיפור של לונדון.
נכון, כי הוא בעצם מוקלט בלונדון, לא מצא את דרכו אל האלבום, אבל זה שיר שנעשתה לו גרסה כבר בסשן הראשון בנשוויל, והשיר נקרא Dance Dance Dance, שיר שבעצם כבר יצא לפני כן באלבום הבחורה של Crazy Horse, ללא יאנג, אבל שיר שהוא חתום עליו, ובגרסה שהוקלטה בלונדון, כחלק מה-Harvest Sessions שם, ניל יאנג עם גרם נאש, ועל בנג'ו פה.
Up until when I first met you, now I go around hoping you care. Dance, dance, feel it all around you. Dance, dance, dance. Never thought love had a rainbow on it. See the girl dance. See the girl dance. Mississippi mud never touched her fingers. California sand lies in her hands. Love her more than life as the daylight lingers. Early in the morning I'll be her man. Dance, dance, feel it all around you. Dance, dance, dance. Mississippi mud never touched her fingers. See the girl dance. See the girl dance.
איזה כיף של שיר. כאן 88, 50 שנה להרווסט, היינו בנשוויל, היינו בלונדון, והגיע הזמן לעצור בעוד אחד מהלוקיישנים שבהם האלבום הזה הוקלט.
נכון, בחווה של ניל, Broken Arrow Ranch, ליד Redwood City, דרומית לסן פרנסיסקו. הסשנים שם הוקלטו במהלך ספטמבר, והם היו יוצאי דופן ביותר ממובן אחד. קודם כל, ההקלטות נעשו עם אליוט מייזר, ועם כל ההרכב שניל יאנג הטיס אותו מנשוויל, באסם של ניל, ממש באוויר הפתוח, ואליוט מייזר הציב רמקולים ענקיים כמוניטורים, במקום שמישהו מהם יצטרך לחבוש אוזניות, והדבר הזה הביא כמובן לדליפה של צלילים, כי כל מיקרופון קלט צלילים מכלי הנגינה האחרים, אבל גם ניל יאנג וגם אליוט מייזר ממש אהבו את התוצאה, ולא היה אכפת להם שיש ליקס,
כן.
והם החליטו להשאיר אותן כפי שהן, ומי שמאזין עם אוזניות, עדיין יכול לשמוע את הדליפות האלה. והכל התנקז לאולפן היד עם מערכת הקלטה מרחוק שחנה מחוץ לאסם. גם כאן, ג'ק ניטשה, שכבר עבד עם ניל יאנג, כמובן, בבאפלו ספרינגפילד, והיה בכלל איש רב זכויות, והיה יד ימינו של פיל ספקטור, והקליט אלבומים כבר בתחילת שנות ה-60. הוא היה פה דמות דומיננטית במיוחד, והיה חלק אינטגרלי מההרכב. והוא ניגן על פסנתר ועל לאפ סטיל. הלהקה הזאת שיאנג קרא לה אסטרייגטורס, תלווה אותו גם בסיבוב ההופעות שלו בחורף של 73, שאליו עוד נגיע בסוף, שהיה ככל הנראה אחד האיומים בקריירה של יאנג, לפחות מבחינה חברתית, כן. לא הלך שם.
השיר שנשמע עכשיו מוסיף עוד איזשהו צבע אחר להרווסט, יותר מג'ומג'ם.
כן, כן. השיר הזה הוא אלבמה, שיר שהוקלט שם, אלבמה היה השיר השני שבעצם יאנג נגע בו בדרום העמוק, הבור, הגזעני. אלבמה, את נושאת מסע על כתפייך ששוברת גבך, הוא שר שם. יאנג לא התכוון ספציפית לרדת דווקא על המדינה הזאת, אבל השיר שלו היה משום מעין קריאת השכמה, לא כתב אשמה כלפי כל מדינות הדרום, שבאותה תקופה עדיין לא הסכימו לשרת אפרו-אמריקאים או היפים ברוב הדיינרים במדינה, יש לזכור זאת. והוא גם אמר זאת לא פעם, כשהוא הזכיר שהוא הגיע לו, מה שלינרד סקינרד כתבו עליו בעקבות אלבמה וסאטון מן, שני שירים שהוא כתב שיצאו באפטר די גולד רש ובהרווסט. אבל השיר הזה היה מאוד מאוד חזק, כי הוא סרטט בתנועות מכחול את הנופים, את האווירה המדכאת, את תחושת הייאוש שאפפה כל מי שעבר שם באותה תקופה. Banjos playing through the broken glass. כל מיני משפטים די מייאשים. והוא גם שר, הוא קורא לאלבמה, למדינה, You got the rest of the union to help you along. What's going wrong? אבל כל כך הרבה שנים עברו מאז מלחמת האזרחים, ותראי איך את נראית, אלבמה. וגם יש פה כל מיני אימג'ים, כמו רואה את הזקנים קשורים בחבלים לבנים. והוא כותב בסוף, הוא בסיום כותב, אני בא מארץ חדשה, אני בא אלייך ורואה את כל ההרס הזה, מה את עושה אלבמה? יש לך את כל שאר האיגוד, הפדרציה בעצם, לעזור לך, אז מה משתבש פה בעצם? אלבמה.
Alabama.
אלבמה.
אלבמה.
מסיימים את ההקלטות של הרווסט.
נכון. כשיצאה קופסת הארכייבס הראשונה של ניל יאנג, התחבאו בה גם לא מעט קטעי וידאו, וכמה מהם היו ממש מרגשים, כי הם ממש תיעדו את ההקלטות הללו באסם, וניתן היה לראות אותן באיכות מדהימה, ואת האינטראקציה בין הנגנים. וכשאליוט מייזר השמיע לנוכחים את ההקלטות האלה באסם, הוא חיבר את הערוץ השמאלי למערכת הרמקולים שהייתה באסם, ואת הערוץ הימני למערכת הרמקולים בבית של ניל, בבית עצמו. יש המון סיפורים מפורסמים על איך ניל יאנג וגרם נאש, ולפעמים גם דיוויד קרוסבי שם בסיפור, יושבים בחווה ומאזינים לתוצאה. יש כאלה שאומרים שהם הפליגו בסירה למרכז האגם הקטן שיש לו בחווה, וכשנאש שואל משהו על איזון הסטריאו את יאנג, יאנג צועק לאליוט מייזר, more barn, more barn, עוד אסם. וזה היה קטע, כאילו, כי ממש הוא קלט חי בחוץ, וזה מה שיצא, זו התוצאה. הרווסט יוצא.
כן, ומשהו, כמה מילים על העטיפה של האלבום הזה, כי היה פה איזה ויז'ן לניל יאנג שלא יצא לפועל.
כן, ניל יאנג רצה מאוד מאוד שהעטיפה הזאת תהיה עטיפה מתקלה. מה זה מתקלה? ברגע שיפתחו אותה מהשרינק, יהיו ימיה ספורים.
הודעה הזאת תשמיד את עצמה.
ממש ככה, זה מה שהוא רצה. זה היה רעיון מבחינתו, רעיון שגאוני, לא נוס, טרם נוסה, אבל חברת התקליטים דחתה בסוף את הרעיון הזה עקב הוצאות הצפויות, וגם לא פחות עקב החשש שלהם מאובדן אפשרי של עשרות אלפי, אולי מאות אלפי תקליטים, עקב תאונות משלוח. כן. מספיק שהשרינק נקרא, זמנה של העטיפה קצוב. מעניין שבטקס פרסי תעשיית המוזיקה כעבור יותר מ-30 שנה, מו אוסטין, שהיה הביג מנג'ר של רפריז, באותה תקופה, הזכיר את הבקשה הזאת של ניל יאנג, כאחת המעניינות והמטורפות שהוא נדרש לבדוק בכל הקריירה שלו. לאחר ויכוחים מאוד רבים מחברת התקליטים, שרצתה עטיפה עם תמונה של ניל יאנג, היא נאותה לקבל את הרעיון המינימליסטי והיפה שיאנג הציב כתנאי לעטיפה הזאת, אבל בעטיפה הנפתחת הם רצו שיראו אותו בכל זאת, את פניו של המיליונר החדש, למגינת ליבם, יאנג בחר בתמונה שבה הוא משתקף במטושטש דרך ידית בוהקת של דלת. זה מה שראו בו. ודווקא בגלל זה אולי, העטיפה המינימליסטית הזאת הייתה הצלחה אדירה בארצות הברית. אדירה. צריך לזכור שהאלבום הזה היה אלבום הנמכר ביותר של שנת 1972 בכל ארצות הברית, עם מחירות של 4 מיליון עותקים, והוא מכר 8.5 מיליון עותקים בכל העולם. זה שיא מטורף ש... ניל יאנג לא חזר עליו מעולם.
וצריך לזכור שלמרות ההצלחה של דז'ה וו, כאן הוא לבד.
נכון.
וזה הפחיד אותו.
חתום על האלבום לבד, מאוד הפחיד אותו. למעשה עבור המעריצים של יאנג, באיזשהו מקום, העובדה שהרווסט כל כך הצליח, אפשרה במרכאות, בדיעבד, את אותה ריאקציה מוזרה שלו לכיוון השני. ושני האלבומים הבאים שלו, שהוא היה חתום עליהם, גם אלבום הפסקול, הסרט ההזוי, Journey Through the Past, וגם אלבום ההופעה, Time Fades Away, הוא כישלונות מהדהדים שיאנג התעלה מהקיום שלהם במשך עשורים אחרי זה. למעשה את שניהם הוא סירב להוציא מחדש על דיסקים.
כישלונות,
מאוד שנים.
כישלונות מכוונים.
בוודאי. בוודאי. הם לא סתם קנו אותם המון אנשים והתאכזבו מהם.
כן.
אחרי שהם קנו אותם. זה לא שהם לא צעדו במצעדים. האלבום שהגיע אחרי הרווסט, הפסקול הכפול הזה, הגיע אני חושב למקום ה-40 במצעד הבילבורד, אבל אין מישהו שקנה אותו והיה מרוצה ממנו.
כן.
וזה מה שניל יאנג ביקש כנראה להוציא.
אנחנו נשמע עכשיו שיר, מה קורה שם בפסקול הזה בעצם?
הפסקול של הסרט Journey Through the Past הוא בעצם באופן מאוד מוזר מישמש שכל מיני הקלטות של קרוסבי, סטילס, נאש ויאנג בהופעות, קטע אחד כולל את Words, שיר שאנחנו נשמע ממש בקרוב, אבל לא סתם, אלא צד שלם של תקליט. קטעים אינסטרומנטליים, לא קוהרנטי, ובטח שקשה לקרוא לו אלבום של ניל יאנג. ובכל זאת, דווקא השיר Journey Through the Past, שיר שניל יאנג ביצע בתוכנית של ג'וני קאש, וגם הקליט אותו בהופעות לפני כן, וגם הקליט אותו במהלך ההקלטות להרווסט, בכלל לא יצא באלבום הרווסט. וגם לא יצא באלבום פסקול הסרט, Journey to the Past, הנושא את שמו. אבל אולי זו הזדמנות לשמוע אותו?
קטע שבאמת נשמע כל כך חלק מהרווסט.
חלק אינטגרלי מהרווסט, אבל לא הגיע לשום מקום.
will stay with you if you'll stay with me. Set the fiddler to the drum, and we'll keep good time on a journey through the
כאן 88, 50 שנה לאלבום הרווסט של ניל יאנג. גם השיר הזה לא נכנס לאלבום, הוא יצא למעשה כמה חודשים אחרי, ביוני 72. גם כאן גרם נאש מנגן, משתתף, שר.
מעניין, השיר הזה נקרא War Song. הוא שר שם, There's a man says he can put an end to war. והשיר הזה נכתב בעצם למסע הבחירות של ג'ורג' מגוורן, שהיה... מועמד לנשיאות ורץ מול ניקסון, שאנחנו יודעים טוב מאוד מה ניל יאנג חשב עליו אחרי השיר אוהיו, ובכלל למרות שהוא שר מאוחר יותר Even Richard Nixon has soul, אבל War Song היה שיר שלא הצליח באופן מוזר, הוא כאילו לא הצליח, אבל עשו לו רק one pressing, זאת אומרת התקליטון נעלם מהשוק די מהר, וזה היה הפעם היחידה שרשמית שניל יאנג וגרם נאש הקליטו שיר ביחד, כשלהקת הליווי שלהם הייתה Stray Gators, אותה להקה.
והבי-סייד של השיר הזה?
הבי-סייד של השיר הזה היה The Needle and Damage Done, וניל יאנג הכניס את השיר הזה כבי-סייד לכמה סינגלים שהוא הוציא. היה לו מאוד מאוד חשוב שדווקא השיר הזה יהיה כבי-סייד, ומה שעכשיו מחזיר אותנו לדני וויתן, כי דני וויתן בעצם...
שעליו נכתב השיר הזה?
שעליו נכתב השיר הזה, כי למעשה דני וויתן עוד זוכה לראות את ההצלחה האדירה של הרווסט, וניל יאנג נותן לו צ'אנס אחרון לבוא ולהיות חלק מהסטרי גטורס, אבל הוא לא מצליח, הוא לא מצליח לנגן, הוא לא מצליח לתפקד בחזרות, וניל יאנג סיפר ממש על מה קרה שם, וזה ממש בכמה מילים, הוא סיפר, "We were reversing with him and he just couldn't cut it. He couldn't remember anything. He was too out of it, too far gone. I had to tell him to go back to LA. It's not happening, man. You're not together enough." He just said, "I've got nowhere else to go, man. How am I going to tell my friends?" And he split. That night, they called me and told me he died. That blew my mind. Fucking blew my mind. I loved Danny. I felt responsible. And from there, I had to go right out on this huge tour of huge arenas. I was very, very nervous and very insecure.
אז בעצם זה לא מצליח בחזרות, ויאנג שולח אותו הביתה עם $50 וכרטיס טיסה.
ולמחרת הוא כבר מקבל טלפון שהוא מת. בדיעבד מתברר שהוא מת מאוברדוז של ווליום ואלכוהול, אבל היו בדם שלו עוד כל מיני דברים. בכל מקרה, הוא לא איתנו. וזה היה קטע מאוד מאוד קשה, כי יאנג ממש עמד לפני טור מאוד מאוד גדול עם אותו הרכב, והטור הזה פשוט מצא אותו במצב נפשי לא טוב.
והוא גם חלק, אפשר לומר, ממסע ההרס העצמי של יאנג אחרי הרווסט, כי הוא מתעקש לא לנגן כאן שירים מהאלבום.
נכון, הוא מתעקש לא לנגן שירים מהאלבום, וגם חברי הלהקה לא מסתדרים ביניהם. קני בטרי מבין שהוא הולך להפסיד המון כסף על זה שהוא יוצא לטור ולא מנגן בהקלטות אולפן, כמו שהוא רגיל, והוא דורש... compensation, הוא דורש שישלמו לו $100,000 על ההפסדים שהוא עלול על ההפסדים שלו באולפן, וניל יאנג נאות לשלם לו את זה, ומיד ג'ק ניטשה ובן קית' וטים דרמונד קופצים ואומרים, היי, מה זה? $100,000 לא ולא לנו, אנחנו נגני סשן לא פחות ממנו. ואומרים שהבקשה הזאת, הדרישה הזאת שלהם מכניסה את ניל למצב מאוד מאוד קשה. הוא בסוף נאתר להם, כמובן, כי הוא לא יכול לבטל את הטור, אבל מאותו רגע אין ביניהם יחסים חמים. זה תחילת הסוף של הקשר בין ניל יאנג וג'ק ניטשה, כי למעשה שנה אחר כך הם הפסיקו לדבר ביניהם למשך המון 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 שנים, בעקבות איזשהו ראיון שניטשה נתן לעיתונות, וניל יאנג לא יצא בו טוב. מה עוד שג'ק ניטשה היה מקלל תוך כדי הטור הזה, עד כדי כך שטכנאי הקלטות היה צריך לסגור לו את המיקרופון.
אשכרה.
כן, בעיקר היה מקלל את דיוויד קרוסבי, שהצטרף לסוף של הטור. הוא היה מגיע כל ערב שר איתם, והם לא הסתדרו ביניהם, קרוסבי וג'ק ניטשה. זה היה טור מאוד מאוד מכוער מהבחינה הזאת, מבחינת הקולגיאלית, אבל יצא ממנו תקליט, Time Fades Away. Look out, Joe.
Coming down the avenue. took my brain and forgot my name. The woman you were with was about the same. She took your money and left town. Look out, Joe.
לוקאוט ג'ו.
לוקאוט ג'ו, שיר שיצא במקור ב-Tonight's the Night, כמה שנים אחר כך, אבל בעצם הוא הקלטה של ניל יאנג עם הסטריי גטרס, ממש מאותה תקופה, מסוף 72.
ואנחנו חייבים לכם עוד שיר אחד מהרווסט, השיר שחותם את האלבום הזה.
נכון, והוא גם הקטע הכי ארוך בו, אולי הטור דה פורס של הסטריי גטרס, כלהקת קאנטרי רוק מחושמלת. שיר שנכתב במשקל סטנדרטי של 4 רבעים, אבל הוא הופך ל-11 שמיניות. משקל יוצא דופן בקטלוג של יאנג מאותה תקופה, ומי יכול היה לשער שהשיר הזה יתפוס רבע מהאלבום הבא של יאנג, מהפסקול של Journey to the Past, 16 דקות וחצי. אנחנו לא נשמע עכשיו לא את הגרסה של הרווסט, וגם לא את הגרסה של Journey to the Past, כי אין לנו את הזמן, אבל נשמע ביצוע מדהים של השיר הזה, שהוקלט בשנת 2000 עם חברים ובני משפחה ב-Red Rocks, ביצוע ממש לדעתי ממש מרגש.
בן קיט עדיין כאן.
וצריך, זו הזדמנות להגיד שכל חברי הסטריי גטרס לא בחיים, חוץ מניל היום. בן קיט היה עדיין בחיים והוא חייב להיות שם.
ספיישל 88, 50 שנה להרווסט. אורי בש, תודה רבה.
לעונג.
אני גיל מטוס, התוכנית זמינה להאזנה באתר או באפליקציה של כאן, ובכלל באפליקציות פודקאסטים. לא תוכלו להאזין לתוכנית בספוטיפיי, אבל זה לא קשור לניל יאנג.
Thank you.